הגדול בישראל מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום.
תרשו לי לפתוח בשאלה קטנה ותשובות בבקשה בהצבעה בלבד. מה ההבדל בין החיים מצד שני לבין מה שנקרא פיקשן מצד...
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אחר הצהריים טובים, אחר הצהריים טובים ומשובחים, אתם מאזינות ומאזינים, אתם אלה שמאזינים לנו כאן עכשיו בשידור חי, אתם אלה שתגיעו בהסקט של אחר כך, תודה. תודה שבאתם לכל המקומות האלה, למקומות שבהם הייתי עם עולמות שראיתי וגיליתי, הבאתי אותם לפה, לפעמים העדפתי לא להביא אותם, לכל המקומות, תישארו, תהיה שעה של כיף, אני מבטיח. היום יום שני, כף ג' בניסן, תשפ"ה, היום זה 9 ימים, והם שבוע אחד ושני ימים, לא אומר, גבורה שבגבורה, 21 באפריל 2025. היום זה גם 563 ימים למלחמה, שאת ההתחלה שלה אנחנו לא יכולים לשכוח, ואת הסוף שלה אנחנו ממש לא רואים, עם 59 חטופים שעדיין נמצאים בעזה. ובין לבין ככה באסקפיזם קטן ונחמד הצצתי בשורות החדשות וגיליתי שהיום נפטר מעולמנו חוכו מריו ברגוליו, שהוא האפיפיור הנוכחי פרנציסקוס, בגיל 88. הוא היה בארץ לפני 12 שנים בערך, והוא יש לו סיפור מעניין ונחמד, וכשניגע בנצרות אנחנו ניגע כמובן בו. אבל ביקשתי שתצטרפו אליי לכאן, לתוכנית של היום, בעיקר כדי לדבר על האפשרויות שלנו לבחור, לבחור ולראות. וחשבתי שהדבר הכי נכון יהיה להזמין לפה את מיכל, והזמנתי אותה, אז היא באה. מה שלומך, מיכל? מה שלומך?
נהדר, תודה שהזמנת אותי.
אז קודם כל כיף שבאת ועשית נסיעה ארוכה לפה, וזה לא היה פשוט לתאם, והנה זה קורה, ואיזה יופי שאנחנו פה. אז אותך אני לומד להכיר, אני חייב להגיד. המאזינים שלנו אני בטוח שכבר מכירים, מכיוון שהנוכחות שלך היא רבה ורב גונית וססגונית. ולמי שלא יודע, מיכל היא ככה, היא תחת הכותרת הזאת לבחור ולראות. והיא עוסקת בליווי וטיפול בטראומות ובפוסט טראומה ובתהליכים של צמיחה, והיא מעבירה השתלמויות וסדנאות, ויש לה מופע מוזיקלי, והמוזיקה של התוכנית היא המוזיקה שלך.
איזה כיף.
הבאת מה שנקרא מהבית, לא צריך לקחת מבחוץ, תיש פה, תביא, תיקח. איזה יופי, ואת זמרת, ואת יוצרת, ואת יועצת חינוכית, ואת מסתובבת לא מעט במשרד החינוך, ואת עושה שם 2 או 3 דברים, והיית גם בצבא קבע, גיליתי בדרך לכאן. ואת בוחרת את החשיבה החיובית, שזה לא מובן מאליו. זה לא מובן מאליו, וזו הסיבה שנפגשנו כאן היום. אז כיף שבאת. תגידי, מיכל, יש לי שאלה אלייך. כאילו, הגעת לי פה די, כאילו, המפגש שלנו היה מקרי, ואני ראיתי שיש שם משהו שכדאי, שאני מאוד רוצה להביא אותו לתוכנית, אבל איך את מגיעה לפה? עם עצמך הכוונה.
אני, ברגע שפנית אליי, אמרתי, כן, ואיפה אני מכניסה את זה בתוך כל הלוז, אני, ככה, הפרנסה העיקרית שלי, אני מדריכה בשפי, בשירות פסיכולוגי ייעוצי במשרד החינוך, ובתוך זה מחזיקה המון המון כובעים,
כן.
ברמה ארצית, ומחוזית, במחוז ספון, והלוז שלי מטורף עם כל שאר הדברים שציינת קודם, ואמרתי, מה אני עושה? אמרתי, קודם כל כן, לבחור.
כן,
לבחור כן. לבחור, כן, זה הזדמנות.
תמיד יש yes, כזה, כן? תמיד כן.
כמו... לא תמיד, אבל... זאת הזדמנות, זאת okay. הזדמנות לגעת בכל הדברים שאני עושה, לא משנה באיזה כובע. זאת הזדמנות לגעת, להניע איזשהו שינוי או תנועה לשינוי, לצמיחה, דרך העצמה, אז אני פה.
והמפגש הזה כאילו עם משרד החינוך, אני חושב שמשרד החינוך הוא הרבה יותר מאשר מקום עבודה, הוא כאילו סוג של שליחות לחיים, או סוג של סגנון חיים, את מביאה, את חייבת להביא את עצמך, זאת אומרת, את נראה לי, את לא עובדת במה שאת, את חיה את מה שאת עובדת, או החיבור הזה, ונכון, ואת מביאה איתך איזה סיפור משלך.
כן, אני חושבת שלכל מקום שאנחנו מגיעים, כשאני אדבר בשם עצמי, כשאני מגיעה, אני מגיעה מיכל, עם המכלול של התכונות, ועם זה אני מגיעה לכל תפקיד שאני מחזיקה בו.
ואני רוצה קודם כל לגעת בכותרת שכאילו צפה ועלתה מתוך עצמה, או לתוכנית הזאת שזה לבחור לראות. את יכולה שנייה רגע לזקק לי את המילה הזאת, זה הרי משפט כזה שהוא גם כולו עומק וגם כולו, הוא גם עוטף הרבה דברים. מה זה אומר לך?
נכון, כשנתחלתי עם ההרצאה המוזיקלית הזאת לפני 12 שנים כבר, וואו.
אם תתקרבי, שמור אותך.
לפני 12 שנים. אז זה היה לבחור לראות את הטוב. ככה, משם התחלתי.
אוקיי.
איכשהו זה התרחב לבחור לראות, גם כשהוצאתי כבר את הצמידים של ההרצאה המוזיקלית, זה כבר זום לבחור לראות עם שמש, זה כבר לא לבחור לראות את הטוב, כי זה לא רק לבחור לראות את הטוב. לפעמים לבחור לראות את הדברים שהם לא כל כך טובים, ולתת להם מקום, ולתת ולשעות שם, ולפעמים זה לבחור לראות שדברים לא קורים סתם, את שהכל רקם השם או קרמה, או לא משנה איך נסדר את האותיות של המילה מקרה. וזה פשוט, זה קסם לי, כי זה בעצם לעצור רגע ולבחור ולראות את זה, את הסימנים שבדרך, את הליווי, את ההשגחה הפרטית.
אבל יש לי שאלה שתמיד מעסיקה אותי. את מגיעה ואת שמה פה משהו נורא נורא משמעותי על השולחן, ואת אומרת להם, חבר'ה, שימו את היד, תיקחו, כאילו זו הדרך שלי, עובד אצלי, מוזמנים גם כן להשתתף. אבל היכולת הזאת היא יכולת נרכשת או מולדת. זאת אומרת, את יודעת, יש אנשים שבוחרים לא לראות, אפשר לחנך אותם לזה, אפשר, או שזה לא יעזור, כי הם נולדו עם דרך התבוננות מסוימת.
כמו כל דבר, והשאלה של מולד או נרכש,
כן.
אז זה גם וגם. אני יכולה להגיד שבאופן טבעי, אצלנו, אצל כל בני האדם, באופן כן. טבעי יש לנו מנגנון הישרדותי לזהות סכנה. אז אנחנו קודם כל נראה את הדברים השליליים, במרכאות, הרי אין שלילי וחיובי, זה הכל משלים. אבל אנחנו קודם כל נזהה אותם ונהיה דרוכים לשם. זה באוטומט שלנו, זה בהגדרות. עכשיו, מי שגדל בבית שהמיקוד הוא, הפוקוס הוא בחיובי או בלא נורא וזה, אז יש לזה את ההשפעה של זה, אבל יש לזה כמובן דברים אחרים, במיוחד אם לא נותנים מקום לחלקים הנוספים.
כן.
אז אני אישית, דור שלישי לשליליות, אני קוראת לזה. כן.
זה עובר בירושה, את אומרת.
כן, התהליך
שהתחלתי לעשות. כאילו פולנים, התכונה הזאת של פולנים, או כל מיני.
כן, דור שלישי לשליליות, ועשיתי עם עצמי עבודה כבר, את העבודה הזאת עשיתי כבר מזמן, היום אני כל הזמן ככה, לאורך ציר, כל הציר של החיים שלי מתקדמת וגדלה ומתפתחת, ובעצם הלבחור לראות גם ראיתם משתנה עם הזמן.
אז בעצם לא רק לבחור לראות, זה בעצם גם לקהל את החשיבה לחשיבה חיובית.
כן,
איך אמרת,
ולאמן את המוח ממש.
לאמן את המוח. כן. וחמסה שיהיו בריאים, אמרת שהקטן שלך בן 12, נכון?
נכון.
שיהיה בריא ויצמח, שנה הבאה בר מצווה. הוא כבר, הוא דור ראשון לחשיבה חיובית.
לגמרי.
הוא זהו, הוא כבר...
את הטעויות עושים עם הבחורים, הרי.
כן, נכון, כמו עם הפנקק הראשון של הזה.
החרדות צפו שם.
נכון, אז הוא דור ראשון לחיובי. וזה יעבור בירושה, אינשאללה. איזה יופי. אז זה בעצם כלי, מה שאת אומרת. זאת אומרת, הסגנון הזה כאילו לקהל את המוח, או לאמן אותו, או לשכנע אותו, זה הופך להיות כלי או אמצעי שדרכו מתמודדים. זאת אומרת, זה לא מטרה בפני עצמה.
כן, זה כלי מאוד פשוט. ואז ברגע שמתרגלים אותו במשך 60 יום, התאים החדשים שצומחים להתבוננות שלנו על הסביבה...
רגע, זה כבר קליני, את כבר בקליני.
כן, אנחנו כבר מתבוננים בצורה אחרת, וזה כבר באוטומט.
אוקיי.
אני תמיד אומרת בהרצאות המוזיקליות שלי, שאם את ההחלקה של השיער צריך לחדש אחת לחצי שנה, את זה לא צריך לחדש.
רגע, אם זה ברזילאי או לא.
לא משנה.
ברזילאי פחות, מה? יותר, כאילו, פחות
את הזמן. לא יודעת, לא התנסיתי, אבל באמת, אם אין חלילה איזשהו משבר גדול או טראומה, אז זה מחזיק, זה פשוט מחזיק.
אז בעצם, יש פה איזה סוג של נקודת מפגש, זאת אומרת, מפגש כזה עם הספקנות, עם וכשאת פוגשת מישהו שמתקשה בזה, זאת אומרת, איך את מתחילה את התהליך הזה של להזיז את הכיוון של הספינה? איך כאילו הקיק? זאת אומרת, זה משהו שאת יוזמת, זה משהו, איך זה קורה, איך הקיק הזה, איך זה מתחיל התהליך? כי אנחנו ניגע בתהליך בהמשך.
אני חושבת שזה, אני לא מגיעה למישהו שהוא בתפיסה אחרת, ואני רוצה עכשיו, בוא, קח את התפיסה שלי, כדאי לך, כדאי לך, תהיה ב-well-being, לא יהיו לך מחלות. לא. אני קודם כל באה ושוהה עם האדם הזה, מקשיבה לו, הקשבה, אני נמצאת איתו, אני מעודדת אותו לחם לעצמית, כי הרבה פעמים יש גם ביקורת כלפי הסביבה וטענות, וגם הרבה ביקורת עצמית. כל מיני פעולות קטנות שמסבות לו הרגשה טובה, ממש בקטנה, תנועה לשינוי.
אוקיי, אז אתה, המסע הגדול מתחיל בצעדים קטנים.
כן. בעיקר חיבור לעצמו.
וזה סוג של התחלה חדשה, נכון?
נכון.
זה סוג של התחלה חדשה, ויש בה... יש במופע המוזיקלי שאת עושה סביב העולם תוכן הזה שאת נמצאת, יש גם את השיר הזה.
נכון.
נכון? שחשבת שהוא הכי נכון יהיה ככה להתחיל איתו, שתהיה ההתחלה החדשה שלנו פה בתוכנית.
ממש, ממש, וזו הזדמנות גם. ההתחלה החדשה זה הסינגל השני שהוצאתי בזמנו לרדיו.
אוקיי.
ומדבר בעצם על התחלה החדשה, המילים, הזדמנות לשינוי בגישה, לוח חלק, בלי פור, בלי לק, אז למה יש לי תחושה של מחנק? וזה ככה...
כך דיברת על הפן קודם, בלי פור, בלי לק, אבל פן זה כן לחדש. אז בוא נקשיב, לא?
כן, אני רוצה רק לחבר את זה בתפילה כבר, אם כבר, שהרי המחנק הזה היום, כל לא משנה איזה התחלה חדשה, אנחנו מתחילים שנה, פסח, חגים, אבל מה שהזכרת בהתחלה, 59 החטופים שלנו, הם לא איתנו.
נכון.
וכל חוויה שיש לנו, לא משנה כמה אנחנו חיוביים וזה, זה תחושה של מחנק עד שהם לא יחזרו להיות איתנו כאן.
אני גם לא מתחבר לזה. תודה, מיכל.
אני רוצה להיות קצת לזנה, סתם לשכב לי על הגן, בלי לחשוב יותר מדי ובלי לדאוג מים חיי. התחלה חדשה, הזדמנות לשינוי בגישה, לוח חלק, בלי פור בלי לק, בלי מסכות על הפנים, נלחמת, רוצה לשחרר את הפקק. אני רוצה להיות קצת לזנה, יותר מדי ובלי לדאוג מים חיי. מקווה שהפעם אצליח לתקן, אדע לא להרוס, אלמד להתנתק, ולא אפחד ולא אפחד להמשיך ולנסות. Thank you. מים חיי התחלה חדשה
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות אנשים וסיפורים מהחיים בהגשת אלי ססון
וואו, התחלה חדשה, אז התחלנו מחדש, ואנחנו נמשיך כמו מה שנקרא, התחלנו הכי מהר שאפשר, ומפה אנחנו רק מגבירים. סבבה?
אין ברירה.
אז בוא נדבר שנייה, ככה נלך בלבן של העין, נלך על לא רק על הטראומה, אלא על הפוסט-טראומה. זאת אומרת, הטראומה היא פאזה בחיים, הפוסט-טראומה זה הסיפור שאחרי. ושם את פוגשת גם את עצמך, מיכל, וגם אנשים אחרים שאת עובדת איתם. אז בואי שנייה רגע, תכניסי אותי לסיפור הזה של נקודת המפנה האישית הזאת.
אתה רוצה בהקשר של הפסיכולוגיה החיובית או בלי קשר?
אני רוצה באיפה שנכון לך להיות, ואם זה...
אז אני אתחיל דווקא מההקשר הזה, כי זה מתחבר מאוד לטראומה הקולקטיבית שלנו פה.
כן.
במדינה שאי אפשר להתעלם, אנחנו כל הזמן מזכירים את זה. ובאמת... בכלל, אני רצתי ישר אחרי השבעה באוקטובר ככה לרכוש לי עוד כלים לטיפול בטראומה, אם זה דרך תנועות עיניים, נדבר על זה אחר כך, אם זה דרך עוד כל מיני שיטות, שיח אינטגרטיבי, חלקים וכולי, אבל בעצם נתון שהוא קצת מנחם,
כן.
זה נעשו מחקרים בנושא הזה של טראומה ופוסט-טראומה, וראו שגם המחקרים נעשו בעקבות... בעקבות מלחמת וייטנאם והאנשים שחזרו שם מהזוועות המאוד גדולות, והנתון המנחם הוא שלמעלה מ-90% מהאנשים שחזרו מתוך הזוועות הגדולות שם, בעצם מתוך המחקרים, בעצם הם לא חוו פוסט-טראומה או טראומה, בסופו של דבר הם חוו PTG, שזה פוסט-טראומטיק גרוס, צמיחה פוסט-טראומטית. ובעצם מתוך הסיפור, וזה מתחבר לפסיכולוגיה החיובית, עוד לפני הטראומה והפוסט-טראומה,
אבל את מביאה...
אתה רוצה לשאול רגע על הסיפור האישי?
אני כן, כי אני חושב שאת נוגעת בזה ולא נוגעת. זאת אומרת, יש מקומות שבהם את אומרת, לא, 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 יש משהו, אבל בוא שנייה רגע נעזוב את זה בצד, ויש לפעמים שאת ממש מניחה את זה, כי מתוך זה הדברים גויים.
כן, כן, אני פשוט רציתי לחבר את זה קודם לנושא הקודם של הפסיכולוגיה החיובית, ולתת איזושהי תקווה לגבי הטראומה הלאומית שלנו, שבאמת רוב האנשים יצמחו מזה למקום טוב יותר, ועכשיו אני כמובן אשתף. זה קטע, כי באמת אני הייתי בתוך ההרצאה המוזיקלית שלי, אני מגיעה עם הסיפור שלי, שתכף אני אספר עליו,
כן.
ובעצם בעבר הייתי ממש משתפת בפרטי פרטים, וזה היה חלק גדול מההופעה, ומשם צומחים, והיום, אחרי השבעה באוקטובר, להביא עוד סיפור, עוד סיפור של טראומה, ולהמיס, אני קיצרתי בהרצאה המוזיקלית את החלק... לממש חלק קטן, אני אספר בקצרה, בסדר? אני עברתי תאונת דרכים קשה, ממש אחרי שהתחתנתי, לפני הרבה שנים, בדרך חזרה מהעבודה, 10 ימים לפני הירח דבש.
וואלה.
ותאונה שככה קטעה לי את החיים, הייתי 50 שנה בכיסא גלגלים, התרסקתי לגמרי פיזית ונפשית, פלטינות ברגליים, דיסק בגב, כל הלסת התרסקה, ובעצם מהמקום הזה, זו הנקודת תחתית שהתחלתי ממנה, את הצמיחה.
בנקודת הזמן, או ברגע שטיפה, טיפונת זה התייצב, התמונת מצב, ידעו שאתי ככה, חמסה, חמסה, חמסה?
לא, זהו, הפרוגנוזה בהתחלה הייתה מאוד מדיגה.
שתסחבי עלייך...
לא, אמרו שאני לא אלך.
אוקיי.
שאני לא אחזור ללכת.
לא פחות מזה.
כן. רגל אחת לא תוכל. באמת, הפרוגנוזה הייתה מדהיגה, אבל גם ברוך השם ותודה לאל שטעו, שזה התגלגל אחרת, וגם...
אבל זו הייתה נקודת ההתחלה שלך.
זו הייתה נקודת
ההתחלה. שהולכת להישאר על כיסא גלגלים.
אני לא יודעת אם כיסא גלגלים, כי זה רק רגל אחת, אבל כן להתנהל עם רגל אחת שלא מתפקדת, עם קרסול שלא מתפקד. וברוך השם שזה לא המצב. ויתרה מכך, עוד יותר תודה על האפשרות שאני יכולה מתוך הצמיחה שלי להעביר את זה הלאה. בכל מיני דוות להעביר את זה הלאה ולתת כוחות או כלים לאחרים.
אז כאילו, ומה שנקרא עד אז, מה עשית? במה התעסקת או מה היה עולם התוכן שלך?
אז הייתי, היה לי תמיד את החלום להיות זמרת, זה היה שם, הייתי, כבר סיימתי תואר ראשון, למדתי לימודי בימוי תיאטרון, סיימתי תואר ראשון בחינוך יצירתי, מתמחות בתיאטרון, והכיוון שלי היה תרפיה באומנות, כי חשבתי שזמרת זה לא מקצוע, ו...
אמרו לך, ההורים, הדור שלישי, הדור שלישי, הדור
שני. אז ככה התרחקתי מהפאשן האמיתי, אבל כן, יש בי את החלק הזה שמאוד רוצה להעצים ולהוביל לשינוי ולצמיחה דרך העצמה, אם זה דרך שירים או דרך כל דרך אחרת, פניתי לדרך הזו, ובעצם ברגע שעברתי את התאונה, פספסתי, אז היה פעם בשנתיים הלימודי, לימודי תרפיה באומנות, והלכתי ללמוד ייעוץ במקום זה.
הבנתי. אז כאילו, ממה שאני מבין, מהר, זאת אומרת, די מהר התעשתת על עצמך.
לא כל כך מהר. כשאני מספרת את זה בדיעבד, זה נשמע די מהר. אני יכולה לספר על רגע אחד ששם חל השינוי. הייתי מרוסקת כולי, פיזית ונפשית, ממש. זה היה כזה, הכל היה בהיי כזה, לפני ירח דבש שהיה אמור להיות. והתקבלתי לאיזושהי עבודה כסייעת טיפולית באיזה מקום שמאוד רציתי להיות שם בזמן הלימודים.
כן.
וזה היה כזה, וואו, ומה שנקרא איגרא רמה. והייתה ממש צניחה עמוק עמוק לתוך הבאר, ואני... הייתי חסרת אונים, הייתי צריכה לגלגל את עצמי לכל מקום ותלויה באחרים, מאוד היה קשה להיות תלויים. עכשיו אני רואה כל כך הרבה אנשים גיבורים שנפצעו והפצועים שלנו ועם ההתמודדות שלהם, והרבה מדברים על החלק הזה של התלות שהוא קשה מאוד. זה אני זוכרת ממש, ואני זוכרת, אנחנו גרנו אצל ההורים שלי, גם כי הבית שהיינו אמורים לגור בו, היה עם שתי קומות, אי אפשרה להתנייד עם הכיסא גלגלים. וגם כי האבא של הילדים שלי, שאז עוד לא היה אבא לילדים, הוא לא כל כך ידע איך להתנהל, הוא גם היה בטראומה שלו, והוא לא הלך לטיפול. ובעצם אני זוכרת רגע אחד בבית של ההורים שלי, אימא שלי, רגע, אני אתן איזושהי מידע, אני מספרת את זה גם בהרצאה המוזיקלית, אימא שלי איבדה את אביה כשהיא הייתה בת 12, והוא מת בתאונת דרכים.
אוי ובוי.
פה עניינים
כן,
רב
חוזרים
דורים.
זה, כן.
אז פשוט הייתי יושבת שם בסלון, בלי יכולת לזוז לשום מקום, והיא הייתה בוכה, ואומרת, מסכנו לה, ואוי, ומה יהיה, זה ההפך הגמור מפסיכולוגיה חיובית. ואני זוכרת שפשוט שקעתי, לא אכלתי, לא, שזה בדיעבד ירדתי במשקל, אבל בוא נהיה
כן,
רגע,
יש בזה יתרון.
בקושי. בכל דבר יש יתרון, אבל בוא נהיה שנייה עם
הקושי. אני הייתי איזה שבוע בטיפול נמרץ, ירדתי 10 קילו.
בבקשה.
אמרתי, אפשר עוד
מומלץ.
שבוע.
מומלץ. מי רוצה נבוא.
כן, לגמרי.
אבל אם אני מסתכלת רגע, באמת שואה רגע, ברגעים הקשים, אז אני זוכרת שגלגלתי את עצמי ככה לחדר, שמתי מוזיקה בפול ווליום, המוזיקה התרפויטית שלי. זה היה בכלל שיר... של שרית חדד שמה ישראל, ואני זוכרת ששרתי אותו, וזעקתי אותו, ובכיתי, וככה הכל נוזל, וזה היה מין קטרזיס כזה, שבסוף הרגע הזה אני החלטתי, שאני הולכת ללכת, קודם כל, אמרתי לך שהפרוגנוזה הייתה אחרת, ושאני הולכת לצאת מזה. זאת אומרת, זו הייתה ההחלטה, ולא מעניין אותי, אני לא שומעת את הקולות.
ובמושגים של זמן, מתי זה קורה ביחס לתאונה? שבוע אחרי, חודש אחרי, שנה?
לא, לא, לא. בתוך החצי שנה הזו של הכיסא גלגלים, אני לא יודעת להגיד בדיוק.
אני יכול לספר לך ככה, מה שנקרא, לי לפני 9.5 שנים, חציתי את הכביש, כהולך רגל, לא מודע לכלום, משחק בטלפון, עסוק בעניינים אחרים, עובר באדום, כל הזה, ופגע בי אופנוע שבא בנסיעה, ומאז... וזה הגיע לטיפול, לפגיעה רב מערכתית, וזה הגיע לטיפול נמרץ, וזה הגיע לשבוע ימים של מונשם ומורדם, שבה לא כך ידעו מה נפגע בראש ומה נפגע בגוף, ורק אחרי שבוע שהצליחו איכשהו לייצב אותי, וגם הצליחו להעיר אותי כמו שצריך, אז הבינו שאני מתחיל תהליך מאוד מאוד ארוך. אבל אני זוכר ש... יצאתי מזה, כאילו מהשבוע, התחלתי את התהליך הזה עם המון, עם אנרגיה מאוד מאוד טובה, משום מה הגוף אצלי שחרר אנדרופינים ואנדרנלינים וכל מיני כאלה, ודי היה ברור לי שאני יוצא מזה, זאת אומרת, לא הייתי צריך במקום של החלטה. ומה שאני רוצה לשאול אותך, מיכל, יש דברים, את ילדה גדולה, מה שנקרא, את נראית ככה קטנה וזה וצעירה, אבל עשית כבר שניים, שלושה דברים, והרזומה שלך בלי עין רעה, את יודעת שיש דברים שאנחנו באמת מחליטים עליהם, ויש דברים שהם גויים מאיתנו. כמו למשל שינוי קריירה, כמו למשל להחליט אולי להתחתן, או אולי לסיים קשר. דברים שאתה לא צריך להחליט עליהם. זאת אומרת, אתה מרגיש את הבשלות שהם מבשילים בך. אני בעצם שואל אותך, מיכל, תגידי, זה לא קצת יומרני לבוא למישהו, אפילו לעצמך, ולהגיד, אלי או מיכל למיכל, קבלי החלטה מי היום או מי מחר או מי זה. צריך שהדברים יבשילו גם, זה לא עניין של החלטה.
חייבים שהדברים יבשילו. אני חושבת שבכיתי שם כל כך הרבה, והייתי בתוך, לפחות לאותה תקופה, את המקסימום שיכולתי להיות בתוך השחי והשחלה ובתוך הקושי, שזה יבשיל לשם. זה היה, אני לא יכולה יותר מזה, ואני... זה נבע מתוכי, הרצון לצאת.
אז כשאת פוגשת מישהו שנמצא באיזושהי מצוקה, ואת מסתכלת עליו ככה דרך העיניים שלך, או דרך ההיכרות, גם האישית וגם המקצועית, ואת אומרת, מה, נחכה שזה יבשיל, או שעכשיו...
חייבים לחכות שזה יבשיל. אני תמיד אומרת, אני נותנת את ההמשגה של הגולם והפרפר. כי אם אני עכשיו האיץ בגולם להפוך לפרפר, הוא לא ישרוד. אבל אם הוא ייקח את כל הזמן שהוא צריך כדי להיות גולם, והרי באופן טבעי, הצעד לצמיחה יקרה החיים, אנחנו, זה גם משהו מנחם, באיזשהו מסר מנחם עכשיו, בתוך המציאות שלנו, שהטבע עושה את שלו. אז הוא יצא, ואז שהוא יהיה בשל להיות פרפר, אז הוא יקבל את מה שהוא צריך לקבל. כרגע, זה מה שהצרכים השונים, שזה צרכים של גולם, ולא של פרפר.
הבנתי, אז איך שלא נרצה, אנחנו בסופו של דבר רוצים אחרת, נכון? רוצים שזה יהיה אחרת.
לגמרי.
וזה השיר השני שסידרת לנו פה.
נכון. זה השיר, את השיר הזה כתבתי בתוך 9 שנים בתוך הנישואים, לפני שהתגרשתי, ובעצם הוא נכתב מתוך הרצון הזה, כבר לא להיות בקשר, ולא העזתי, לא מצאתי בי את הכוחות, באמת. אם אנחנו מדברים...
אז זה חלק, זה כאילו היה עוד תחנה בתהליך ההבשלה.
זה היה... בתהליך ההבשלה הזה, ובעצם הייתי עסוקה, כן, בהתפתחות שלי החוצה, אבל לא בהתפתחות פנימה. זאת אומרת, נתתי מהאור שלי החוצה, והשפעתי על אנשים בעדוות, ועזרתי לשינויים, אבל שכחתי קצת את עצמי, וברחתי קצת ממני, גם כל העיסוקים האלה, זה וזה וזה וזה, זה באיזשהו מקום גיליתי קצת בריחה מעצמי, ואז החלטתי לחזור אליי. אבל בעצם השיר הזה יצא בסופו של דבר לרדיו, ביום הגט, ממש, ביום של הגט.
כך יצא.
זה היה סמלי, ככה יצא. ומי שהלחין אותו זה אורי ביטן, וקצת עריכה מוזיקלית של איה קורם, ואדם בן אמיתי.
שומעים פה את איה קורם, את יודעת?
וגם העיבוד וההפקה המוזיקלית זה של איה קורם ושל אדם בן אמיתי.
איזה יופי, יאללה.
ויש קליפ, רגע, מילה אחת על הקליפ. שאני מזמינה...
ביוטיוב.
כן, ביוטיוב. בקליפ הזה השתתפו... חברות ומכרות שעוברות ועברו תהליך של גירושים, ואני שרה, והן בעצם עושות ליפטינג, וזה מאוד מאוד חזק. זה היה ממש תרפויטי.
קיצור, כולם הביאו, ולכולם, כולם הביאו את האנרגיות שלהם לשעה, אז בואו נקשיב לזה.
יאללה. נחמת
בצחוקם של הילדים, אין בינינו משותף, ולבד אני נשארת, משתדלת מנסה, אך כל הזמן רוצה אחרת, מפחדת לוותר, להתחיל מההתחלה, הרגעים הבודדים מתנחמת בצחוקם של הילדים. אין בינינו משותף, ולבד אני נשארת.
התוכנית הבאה ברדיו סול, כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
וואו, רוצה אחרת, כאילו אמרת רוצה אחרת ונהיה אחרת.
לקח הרבה זמן, אבל כן.
זה לא ככה בסתם.
אז צריך להבשיל או לא צריך להבשיל?
צריך להבשיל, ואמרת שזה, וזה יצא לרדיו שזה כבר הפך, שהרוצה כבר נהיה מה שאת רוצה.
נכון.
יש לי שאלה עליך, מיכל. הרי בסופו של דבר את יודעת, אנחנו כזה, מי שלא הולך קדימה הולך אחורה, ואת הולכת, ואת עם העיניים קדימה, ואחורה הוא רק משהו שאפשר ללמוד ממנו כדי לעשות דרך יותר טובה קדימה. אני מדבר איתך על 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 כלים, על כלים מרכזיים שאת משתמשת בהם, ואת באה עם ארסנל או עם ארגז כלים כזה שהוא מאוד ססגוני, יש בו הרבה כלים שונים ומקצועים שסיגלת לעצמך. אבל מה, איפה את מרגישה הכי נוח? מול אנשים או עם אנשים? איך לגשת אליהם או באיזה כלים להשתמש?
יש המון כלים. אני קודם כל, אני גם מטפלת בטראומה, ואני גם מלווה בתהליכים בשדה המיניות, שזה משהו חדש שלמדתי בשנתיים האחרונות, שגם שם כמובן לצערנו הטראומה גם נכנסת, אבל גם במיניות הבריאה, בחקר. הרבה שנים כאילו העבודה והדרך התבוננות שלי הייתה באמת קוגניטיבית התנהגותית, יותר כל מיני דברים שקשורים לזה, ומה שנכנס מאוד מאוד חזק בשנתיים האחרונות זה עבודה דרך הגוף. כי בעצם הטראומה נצרבת, הכל נרשם בגוף.
אז רגע, דיברת על טראומה ודיברת על מיניות, ואני מנסה שנייה רגע לנסות למקם את זה. אנחנו לא מדברים על, על, על טיפול זוגי, אנחנו מדברים על התמודדות אישית עם, עם, עם משהו טראומטי.
לא רק טראומטי. כן, גם חקר. כן, גם כל מיני, זה לא חייב להיות טראומטי, יכול להיות קושי ביצירת אינטימיות שלא מבוסס על, על טראומה.
אבל אז זה לא עניין, זה לא בהיבט הזוגי, אלא זה, זאת אומרת, זה לא בקטע של מפגש בין בני הזוג, זה בעצם במפגש שלך עם עצמך.
תמיד זה שם.
תמיד זה מתחיל משם.
בגלל זה צריך לחזור קודם כל אל עצמנו, אני למדתי את זה על בשרי.
ואז יש את הוויכוחים האלה בטיפול, איזה טיפול? אני צריך טיפול, אל לך לטיפול, אחר כך את רוצה נלך ביחד. אז תבחי לי. אז את אומרת, וזה חלק אינטגרלי, וזה בעצם דוגמה נהדרת לחיבור הזה של בין גוף ונפש.
ממש.
זאת אומרת, איך הגוף שלנו מגיב, גם במרחב הזוגי, האינטימי, או המיני, וגם
גם בטראומה רגילה, שעכשיו אנחנו חווים משהו, זה נצרב אצלנו, בגוף עצמו, במוח, נוצרות קישוריות, סינפסות, בתוך המוח, שהזיכרון נצרב בעוצמה מאוד מאוד גבוהה. לזיכרון הזה נצמדת עוצמה גבוהה של רגש, בעוצמה מאוד גבוהה, וזה מפעיל אותנו.
ואחד הדברים שככה, את יודעת, קפצו לי כזה, וגם הזכרתי את זה בתחילת הדברים, זה הנושא הזה של טיפול דרך תנועות עיניים. וכאילו תמיד אומרים שעיניים כאילו לא יודעות לשקר, או עיניים לא יודעות, או דרך העיניים אפשר לראות דברים, ויש עוד הרבה משפטים נחמדים ויפים. אז מה זה הדבר הזה, EMDR? זה נשמע כמו איזה משהו של תוכנה.
זה במקרה הזה זה EMR, זה EMR, ובעצם גם כאן, אני ככה רוצה להסביר את זה בצורה, אבל בעצם, שנייה, גם כאן העבודה היא בילטרלית, בעצם של שני הצדדים של המוח. העיניים מחוברים למוח, ואם אמרתי קודם שהחוויה נצרבת לנו, הזיכרון נצרב לנו בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, אז דרך תנועות העיניים אנחנו יכולים רגע להוריד את העוצמה שנוצרה שם, את הכישורית הזו, לפרק אותה ולאפשר שינוי.
אני יכול לספר לך שלפני שנים רבות היה לי משקפי ראייה, והייתי בטיפול אצל מישהי שיודעת להוריד מספר או משהו כזה. ובעצם היא לימדה אותי דבר נורא נורא פשוט, או נורא נורא מובן מאליו, שבעצם כמו כל שריר, כמו שריר בזרוע או ברגליים או בשריר התאומים וכאלה, שאתה יכול לאמן אותם, גם את העין יש בשריר, ואתה יכול לאמן אותה ולחזק אותה ולייעל אותה, וגם אם יש חלק בעייתי בשריר אחד, אז שריר אחר יכול לחפות עליו, כאילו הדברים הכי בסיסיים.
זה אימון כזה.
בדיוק. ואז היא לימדה אותי לעבוד עם העיניים, והשכרה, המספר ירד, לא לגמרי, אבל ירד, והורדתי תלות במשקפי שמש, כי זה היה נורא בעייתי. אבל את מדברת בעצם על מה? על יצירת רוגע דרך עבודת עיניים נכונה?
בסופו של דבר, כן. בעצם... אנחנו מייצרים עיבוד מחדש לחוויה השלילית שהייתה, או החוויה הטראומטית שהייתה, ומפחיתים, כמו שאמרתי, את העוצמה של הרגש שצרוב לחוויה.
אז זאת אומרת, את מגיע אליך מישהו עם, עם, עם השק הזה שיש לו על הגב, שהוא איזשהו משהו, פוסט-טראומטי, משהו אחר, okay, כזו okay, או אחר, okay. ואת אומרת לו, בוא שנייה רגע נעבוד עם העיניים, אז זה בעצם כמו תרגול נשימה, נכון? שעושים איזושהי מדיטציה נשימתית, או...
זה שונה. ברפינג, או... זה שונה. זה גם מרגיע, זה גם גוף ונפש, זה עוד שיטה, אבל בעצם פה ממש יש... זה מדהים לראות איך זה עובד. ממש יש, במיוחד אם אתה עובד על דברים מפעם, אז יש המון דברים ששחזרנו וקורים גם אחר כך, אבל אם עבדת על הדבר השורשי שהיה שם בילדות, הטראומה היא, אז הרבה דברים כבר מעובדים מעצמם. זה מדהים.
מיכל, את כבר פה, אני כבר פה, מה שנקרא, איך זה עובד? תני לי, את יכולה להדגים לנו, להדגים עליי, או טיפה?
אני יכולה לנסות, מה, אתה רוצה
הקטע הזה של העיניים, הוא כאילו חדש לי וזר לי, זאת אומרת, אני לא מכיר אותו.
אוקיי, אתה מוכן אבל...
בוא ננסה, יאללה, כן.
אוקיי, אז בוא, קודם, אני צריכה לעשות אותך קודם כל צ'ק אין, לראות שזה עובד עליך, ושאין לך כל מיני עניינים עם העיניים, קודם הזכרת קצת מספר וכזה, וזה הכל, נכון?
לא, כן, כן, אז זה של הראייה, מהגיל.
אז אם אתה רגע חושב על חוויה שלילית, כלשהי, הראשונה שעולה לך לראש.
אוקיי.
עולה לך משהו? אתה לא צריך לשתף.
עולה לי משהו.
עולה לך משהו? יש שם איזשהו רגש שעולה בצורה מאוד חזקה?
כן.
מה, איזה רגש?
אני חושב של... עוצמה רגשית של פספוס.
תחושת פספוס?
כן.
אכזבה כזה?
אכזבה, כן.
אוקיי, כמה מ-0 עד 10? מ-1 עד 10?
7.5.
7.5. אוקיי, ואתה ממש יכול לראות את ה...
כן.
זה בצורה של תמונה או סרטון?
כן, בטיק טוק, זה 20 שניות. כן, יש תמונה.
לא סרטון?
לא, תמונה.
ואתה רואה אותה בבירור?
כן.
הזיכרון הזה הוא ממש, אתה רואה אותו בצורה של תמונה?
כן.
אוקיי, בסדר גמור. יש שם איזשהו צליל?
אנחנו
ככה עושים רק איזה צ'ק אין עכשיו.
משהו כזה ברקע, מאוד כזה כמו במעלית במלון. לא משהו עוצמתי.
לא משהו עוצמתי, ואתה ממש מרגיש תסכול, אכזבה מאוד מאוד גדולה ב7.5 עוצמה.
כן.
אוקיי, אז בוא בבקשה, תשים את התמונה הזו ש... שאתה ממש תדמיין אותה כאן.
על, כן? על היד, כאילו, כן, אתה חושב אותה, אוקיי.
כן, ותעקוב בבקשה אחרי האצבעות שלי. בסדר, רק עם העיניים, לא להזיז את הראש. מוכן?
כן.
אוקיי. מעולה, רגע. יופי. אוקיי, עכשיו תעצום רגע עיניים, ותעלה שוב את התמונה. תראה קודם כל, אם אתה מעלה את התמונה הזו של הזיכרון, אם היא נראית אותו דבר, או שמשהו שלה.
היא רכה יותר.
מה זה רכה? מה הכוונה?
כמו שמישהו כזה מרח על ההדשה, איך זה נקרא, וזלין כזה, את יודעת, בלר כזה, יותר...
מטושטשת קצת?
מעונן כזה, כן, יותר...
אוקיי, ואם אני אשאל אותך, כמה אכזבה מאחד עד עשר?
זה ירד.
כמה לכמה?
4.5.
4.5. מה נכנס שם בין ה... כי הרי אין
ואקום. סוג של השלמה.
סוג של השלמה. אוקיי.
אז הנה ככה, עשינו...
אז ככה זה עובד. עשינו הדגמה, אנחנו מורידים לשתיים לפחות.
נתתי עכשיו חציבה בין.
בבקשה. זה מדהים. עכשיו, תחשוב שמדובר בטראומות קשות. וכמובן שזה תנועות אחרות. חשוב לציין שמי שפיתח את השיטה של ה-EMR זה גיא מנדלוביץ', והוא כבר מלמד את זה... הוא מלמד המון פסיכולוגים, פסיכיאטרים ומטפלים ברחבי הארץ, ועושה חייל ועובד הרבה עם נובות ועם חיילים. ומה שיפה בשיטה הזאת, מעבר לזה, להבדיל, נניח שגם יש המון שיטות אחרות עם העיניים, זה מבוסס לדעתי גם על EMDR שאמרת בהתחלה, שזו שיטה רצינית. ומה שמיוחד בשיטה הזו...
אני יותר כזה...
מה שמיוחד בשיטה הזו, שלא צריך להציף את כל הדברים. אתה מציף את זה אצלך, אבל אתה לא צריך עכשיו לספר את כל הסיפור. הכל, אתה עברת את התהליך, ראיתי איך התחלת קצת להזיח, נהיית אדום. אתה עברת והצלחת לעשות עבודה.
הכל מצולם, ש... אני חוזר לזה.
מה?
הכל, אני אומר כן. זה...
מדהים. מדהים. אז זה פשוט עובד. ואנשים באים עם, אמונות מגבילות שהם סוחבים מגילאים נמוכים, שאמרו להם שהם לא שווים, או שהם לא זה בגלל איזה ציור שהם הביאו מהגן ולא התלהבו ממנו, או כל דבר. ועושים תיקונים, עם חרדה חברתית, עם המון המון דברים, התמכרויות.
טוב, אז תתני לי לישון קצת עם איזה שיר. הבאת לנו פה איזה סקודה ישנה.
וואה, זה שיר לישון איתו.
למה לישון?
סתם, ממש לא לישון איתו. זה שיר שמדבר...
זה לקום איתו.
להודות עליו, כן. זה שיר, קודם כל, הלחן והעיבוד המוזיקלי של איה קורם ושל אדם בן אמיתי. והוא מדבר על המילים שלי, כמובן כל השירים, הוא מדבר על, על הרגע הזה בתאונה, על הרגע של ההתנגשות. אני לא אמרתי, אבל רכב עקף על קו לבן והתנגש בי חזיתית. לא היה לי לאן לברוח, כי היה מעקה בטיחות לצד הדרך. אז בעצם זה היה להחליט או שאני בולמת, או שאני עוברת לצד שלו והרכב שבא אחריו נכנס בי. וזה הרגע הזה של האלפית השנייה שהרכב מגיע מולי, ו... ואני מתבוננת מצד, הנשמה יוצאת מהגוף, כזה. זה בסקודה ישנה, זה הרכב שנהגתי בו.
אז הסקודה ישנה, נשאר ממנו משהו?
לא.
אבל ממך כן, הרבה.
כן.
איזה יופי.
שנה בלי מזגן ובלי קרית אוויר, החלונות פתוחים, שרעים הרדיו שיר. מזכות הישנה, שברי חיים מפוזרים, נעצרה המנגינה, פחד אחד גדול נשאר מסקודה ישנה. ברגע אחד לגמרי לבן, עוצמת חזק את העיניים, יוצאת מתוך הגוף. ברגע אחד צופה
Thank you.
עוד הישנה בלי מזגן ובלי קרית אוויר.
אתם מאזינים לתוכנית כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
אז כשלא שמעו אותנו ודיברנו, אז הרגשתי שזה לא, זה לא צריך להישאר רק בינך לביני. הקול שלי ירד, הפיץ' שלו, הטון שלו ירד, ולא לקחתי כלום. כאילו, וזה היה נורא... אחד הדברים, כאילו, מה שרציתי בעיקר להגיד לך, זה יש המון יופי בפשטות. זאת אומרת, בדברים שלכאורה עשית דבר נורא טריוויאלי, או אולי פשוט. לא באת פה עם איזה כימיקלים ש-30 שנה במעבדות עובדים עליהם, וזה כזה, וזה לקח את זה למקום נכון.
איזה כיף שזה עבד.
איזה כיף שזה עבד.
זה ממש מדהים לראות... בקליניקה, איך זה עובד, ואיך אנשים נפטרים מ...
ואמרת לי עוד דבר מאוד מעניין, כשאני אפגוש את התמונה הזאת עוד פעם, היא לא תתחיל מ7:30, היא תתחיל ממקום נמוך יותר.
נכון, היא כבר לא תפעיל אותך.
באותה...
הזיכרון נשאר. זה לא שאנחנו סולחים, או זה הזיכרון נשאר, אבל הרגש שמחובר אליו בעוצמה גבוהה, ומפעיל אותנו כל הזמן. תחשוב על אנשים שהם בפרק ב' לצורך העניין, והולכים ל... יוצאים משוק לחפש פרק ב' או למצוא פרק ב', ואז הם כל הזמן משחסרים את הטראומה שהייתה להם בפרק א'. הם לא עושים את התהליך הזה בעצם של לראות מה שם, מה אני משחזר שם, מה מדליק אותי, מה מפעיל אותי, איזה רגש צרוב לזיכרון שמפעיל אותי כל פעם ומחבל לי בכל מערכת יחסים.
אז יודעת, זה מביא אותי מיכל למשהו שרציתי לשאול אותך על הקושי, על הכאב. על הכאב שאנחנו חווים בתהליך, או בתהליך השינוי, או האם יש שינוי שהוא הוא, 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 הוא לא כאב, או שהוא חסר משמעות? כאילו, אם יש דבר כזה שינוי ללא כאב, אפשר לעבור את התהליך הזה, או שאתה נכנס לזה, ואתה מקטט רגליך, ואתה הולך להזיע, וזה הולך להיות קשה.
אם היית שואל אותי את זה לפני כמה שנים, הייתי אומרת לך, יש שינוי ללא כאב, ו... והיום אני אגיד לך שזה כאבי גדילה. זה כמו שגדילים. זה כאבי גדילה, כי תהליכי עומק, ואני נניח בשנה האחרונה בתהליך עומק מאוד מאוד גדול של חיבור לעצמי, קצת אמרתי בהתחלה, שקצת לחזור להעיר השמש שבי, ולא להעיר החוצה רק, אלא קודם כל למלא אותי, ולפגוש את עצמי מחדש. ובתוך המקום הזה, זה לתת מקום לכל מיני רגשות שהודחקו, ורגשות שליליים, אם אפשר להגיד ככה, כאב וכעס ופחד. אני חושבת שזה משלים, הדברים משלימים זה את זה, ואי אפשר או.
ואחד, את אמרת שהנושא של המוזיקה היה לפני התפנית המקצועית שלך, או לפני התאונה שהיא אבן דרך בחייך המקצועיים. המוזיקה הייתה שם לפני זה, רציתי להיות זמרת, איך אמרת לי?
אני שרתי בגיל 6 בפסטיבל, שרתי את הסבון מחה מאוד של צביקה.
באמת?
פסטיבל ילדים כזה, לא, מקומי, בעיר שגדלתי בה.
אוקיי.
אבל אני שרתי תמיד, אבל כאילו כשרציתי לעשות מזה משהו מקצועי, זה כבר...
מיכל, את מדברת פה על המון דברים מאוד מאוד עמוקים, מאוד מאוד אישיים, ואינטימיים, והמוזיקה או השירה או המילים, הטקסטים בתוך השירים, הם מייצרים המון החצנה. איך זה מסתדר אצלך? קל לך עם זה? טוב לך עם זה?
וואו.
נראה לי שדרך בשירים יותר קל לך לדבר על עצמך מאשר כאן על השולחן.
כן, כי כאן אנחנו עכשיו בשידור חי וזה חשוף לקהלים יותר גדולים. אז מן הסתם, דברים אישיים יותר, באחד על אחד, הרבה יותר קל לי ליצור קרבה, אינטימיות, לשתף. ואני חושבת שזה גם משהו שמאפשר לצד השני, למי שמשוחח איתי, לנהוג בצורה דומה, כמו במראה. ובאמת, כן, בתוך השירים, מן הסתם, גם השירים הפרוזה שאני כותבת, אני גם חולמת להוציא עוד ספר, זה גם בטודוליסט שלי.
אז זה לא נולד, זאת אומרת, השירים נולדים מתוך, מתוך, מתוך החוויה הפנימית שלך, כמילים, והם רק אחר כך יש שכבה נוספת של, של מוזיקה. זאת אומרת, זה לא עובד ביחד, זה עובד בטור לגמרי, מילים ואחר כך כן, לחן ומוזיקה.
כן, בגלל שאני לא מלחינה בעצמי.
כן.
אז
מנגנת על משהו?
לא. לא ברמה, לא.
על הנימים של עצמך. כן. תגידי, מיכל, מי זה יוסי?
יוסי זה חבר
קרוב שלי. ילד שלי
מוצלח. חבר, קודם כל אבא שלי זה יוסי, אבל לא היוסי הזה. אבא שלי המדהים, ובכלל, זה הזדמנות, אם כבר אמרתי, את אבא שלי הזה, להודות למשפחה שלי, שהיא עוגן עבורי, בכל הציר הזה שאתם שומעים, תאונות, גירושין, תהליכים, תמיד תומכים, ההורים שלי ואחותי, עוגן מטורף בחיים שלי, והילדים שלי, והחברות שלי, ועכשיו גם אני, עוגן, מאוד מטורף בחיים שלי. ובאמת יוסי, שעליו אנחנו מדברים, והשיר מדבר עליו, יוסי כאן ועכשיו, הוא היה חבר קרוב, ממש כמו אח, ידיד, מכיתה זין. ולפני 13 שנים, 14 שנים היה עכשיו, היינו בהזכרה, הוא מת בתאונת מצנח רחיפה.
אוי.
כן. והוא סימל עבורי, לא היינו זוג מעולם, אנחנו היינו ממש כמו אחים, הוא סימל עבורי את הלחיות בכאן ועכשיו. אני הייתי מאוד קבוצה כזו ונזהרת וחרידה ותתתה.
אז זה הסמל הימני שלך, הוא
כן, הוא בדיוק, עמוד האש. הוא חי אמנם הרבה פחות שנים לצערנו, אבל הוא חי כל יום ביומו עד הסוף. הוא עשה את כל החשקים שלו והמאוויים שלו והפנטזיות שלו והחלומות שלו, ו... והוא היה 100% בכאן ועכשיו. והשיר הזה הוא אוסף גם אותו, כל התהליך ה...
באיזה מרחק מהתאונה שלו השיר נכתב?
כמה שנים אחר כך. כמה שנים אחר כך הייתי צריכה לאבד את זה, עשיתי תהליך שלם. גם פה איה קורם ואדם בן עמיתה הלחינו ועשו את ההפקה. איה גם ליוותה אותי בכתיבה. אני כתבתי המון, אמרה לי, תכתבי כל האירועים שלכם ביחד, כל הדברים, כל הזיכרונות, ומזה צמצמתי
כן, לתוך את השיר. זה. כן. איזה יופי, אז יאללה, זה בשביל יוסי.
כאן
יופי.
ועכשיו.
ופקח
את העיניים, יוסי כאן ועכשיו, מלך העולם, יוסי כאן ועכשיו, הכי יוסי מכולם, חיוכים, סיתונות, לא תמצא באף חנות, יוסי כאן. שכבר תבוא ותציל את המצב, תביא איתך את השמש, את הכאן ועכשיו, יבוא עם השלווה, תפיל את החומות ותזכיר לי אם שכחתי לא לוותר על חלומות.
התוכנית הבאה ברדיו סול, כל המקומות, אנשים וסיפורים מהחיים, בהגשת אלי ססון.
איזה יופי, אני מאוד התחברתי לסיפור הזה של יוסי, ואיזה יופי שהבאת אותו לפה ונתת לו חיי נצח דרך השיר הזה.
אני יכולה להגיד מילה עוד על, על השיר הזה?
בטח.
כשעבדנו על ה... יש לי... לא דיברנו על הרכב שלי, הרכב המוזיקלי, שומרי הרוח. אז כשעבדנו על ההפקה המוזיקלית של ההופעות עם ההרכב, חשוב לי גם לציין אותם, אם אפשר. רגע, מתופף, מתי עטיאס, הקלידן, שי אלבז, גיטריסט וקולות רקע, זיו סולומון, והבסיסט בדיוק מתחלף לנו, אז כנראה יהיה אור. ובכל מקרה, ההרכב הזה של שומרי הרוח, כשהתחלנו לעבוד ולעבוד עם, עם ניר גבע, המפיק המוזיקלי, לקראת המופע, אז השיר הזה קיבל משמעות חדשה. כי פתאום אחרי, שוב זה מחבר אותי למציאות, אני כל פעם עם רגל, אני אפה ואז אני חוזרת רגל לקרקע.
יש משהו שכל הזמן מזכיר.
כן, אז השיר הזה הוא כל כך מתאים עכשיו לכל המלאכים של הנובה, שחיו ורקדו את החיים. יש שם שורה כזו של עובד עובד כל הימים, חוגג רוקד כל הלילות, יוסי כאן, וכאילו רוקדו את החיים ואפו וכזה, ובעצם כל הקסם הזה שהביאו איתם, זה נראה לי ממש קיבל משמעות חדשה.
יש משהו כזה עולה לי, אני אשתף אותך. יש אנשים אני לא הכרתי את יוסי, אני ככה קצת מכיר אותו דרכך כרית, אבל יש אנשים כאילו ש...
יוסי צרפתי, זכרונו לברכה. לא אמרתי את השם, כן.
שכאילו לא יכול להיות להם סוף אחר. זאת אומרת, זה חייב להיות, אם החיים הם כולם דרמה, גמה, גמה, זה גם מסתיים כך. זאת אומרת, הם לא יכולים להזדקן, הם כאילו תמיד יישארו כזה. יוסי שלך יישאר יוסי כזה, תמיד. זה כאילו...
כן, מניחה שאם הוא היה זוכה לחיות, הוא גם היה נשאר עד יומו האחרון כזה.
אנחנו ככה, על רקע הדרך הנכונה, שזה שיר הסיום שלנו, אני רוצה להגיד לך תודה. אנחנו נפגשנו במקרה, וזה לא הצליח, ודחינו את זה, וכזה אנחנו כבר איזה חצי שנה לדעתי, והנה את פה. ואני נורא שמח שבאת לפה.
תודה שהזמנת אותי.
ותודה על עצמך שהבאת לפה, ועל הטיפים, ועל הטיפול שקיבלתי ככה על הדרך עם העיניים. את רוצה להגיד משהו ככה, איזה טיפים למאזינים, איזה משהו ככה...
יש המון דברים שלא הספקתי להגיד. אני אשמח אם תעקבו אחרינו, אחריי, אם זה בפייסבוק. יש לי קבוצה שהשם של הלהקה, שומרי הרוח, קבוצת פייסבוק שהקמנו ישר בשבעה באוקטובר, לשמור על הרוח עם כל המקרים הקשים. היא פעילה עד היום, אני מפעילה אותה, ובעצם נכנסים לשם רק תכנים חיוביים, בלי פוליטיקה, בלי... רק תכנים שמרימים. בהתחלה זה היה לפי גשר מאחד של פרופסור מולילד, ואחר כך כבר יותר זורם. בעצם ממליצה, מי שרוצה לעקוב ולשמוע את השירים, יש ביוטיוב, יש בספוטיפיי, מיכל זאבי וינטר. אני מודה לאל על ההזדמנות להיות פה בחיים, על הרגליים, רוקדת, שרה, חוגגת את החיים. אני מזמנת לי חיבור, המשך חיבור לעצמי ולאחר, זוגיות טובה, הקשבה לגוף שלי ואמונה בעצמי, ביכולות שלי, להיות במקומות שנעים לי, ומזמנת לכולנו את אותם דברים שאני מברכת את עצמי, ושובם עכשיו של 59
חטופים שלנו שנמצאים שם.
חטופים שלנו.
את רואה שמתרגשת, ואני מתרגש ביחד איתך, מיכל. אולי נעשה תרגילי עיניים אחר כדי להוריד אותה.
זה תרגיל אחר, אגב, כי זה...
אז אנחנו ממש תגידי את פה בשביל זה, ותודה שהיית פה. ואנחנו נפגש בדברים טובים אחרים, בכל המקומות האחרים.
תודה רבה.
תודה רבה לך.
בשבילי היא הדרך.